כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros kosha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, חי באדר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף נון ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. לא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול בדפינו היומי למדנו את דף נון ב'. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות. הנה השאלות ולצידן התשובות. ובעזרת השם יתברך ישמשו הדברים כלי ועזר לשינון ולימוד בתלמוד תורתנו. שאלה ראשונה הייתה, ממי אין מקבלים פקדונות והתשובה מנשים עבדים ותינוקות? שאלה שנייה, מהי סגולה והתשובה לרב חיסדא ספר תורה ללמוד בו? לרבה ברבונה דקל שיוכל ממנו תמרים. שאלה שלישית, האם יש חזקה לאב בנכסי הבן כשנפרדו? התשובה לרב יוסף אין, לרבה יש, וכך ההלכה. שאלה רביעית, שטרי מקח והלוואה שיצאו על שם האח שנשא ונתן בתוך הבית, מה דינם? התשובה לרב עליו להביא ראיה, ולשמואל על האחים להביא ראיה. שאלה חמישית, מה ההבדל בין לשון קשיה ללשון טיופתא? לפי רבינו חננאל, בטיופתא בטלו דברי מי שיקשו עליו, ובקשיה לא בטלו דבריו. לרשבם, כשהקושיה היא ממשנה וברייתא, נוקטים לשון טיופתא. כשזו ממרה של המוראים, נוקטים לשון קשיה. בשני המקרים, נפרחו דברי המוקשה. שאלה שישית ואחרונה על דף נון ב', לפי הכלל שבמשנה, באיזו חזקה צריך טענה ובאיזו אין צריך? התשובה, חזקה שיש עם הטענה, צריך. חזקה שאין עם הטענה, שזוהי חזקת קניין, אין צריך. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה על דפינו היומי שלמדנו אתמול דף נון ב' ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, חי בחודש אדר תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלו דף נון ג' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נון ב' עמוד ב', 14 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים, במה דברים אמורים במחזיק, אבל בנותן מתנה, והאחין שחלקו, והמחזיק בנכסי הגר נעל גדר ופרץ כלשהו, הרי זו חזקה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף מ"ב עמוד א', במה דברים אמורים במחזיק, אבל בנותן מתנה, והאחים שחלקו והמחזיק בנכסי הגר, נעל וגדר ופרץ כלשהו, הרי זו חזקה. נזכר עוד פעם בדברי המשנה לאל בדף מ"ב עמוד א', אמרה המשנה חזקות שונות שהם אינם חזקה, כמו אב בנכסי הבן, בן בנכסי האב וכדומה. אומרת המשנה, כל החזקות הללו שביארנו שאינם חזקה, וכן שאר אופנים שמועילה חזקה וצריך שתהיה חזקה שלוש שנים, כפי שנתבהר במשנה לאל בדף כוח עמוד א', במה דברים אמורים במחזיק בקרקע וטוען שהקרקע שלו, ובא מערר כנגדו ומביא עדים ששלו היא. אבל בנותן מתנה, אדם הנותן בפנינו קרקע במתנה לחברו ואומר לו להחזיק בה כדי לקנותה, כמו ששנינו במסכת קידושין דף רבב עמוד א', שקרקע נקנית בכסף, בשטר ובחזקה, והאחים שחלקו וכן אחים שירשו וחלקו את הירושה ורוצים להחזיק בחלקם כדי שלא יוכלו לחזור בהם מן החלוקה, והמחזיק בנכסי הגר שמת ואין לו יורשים כדי לזכות בהם מן ההפקר, שהרי נכסי גר שמת הרי הם הפקר וכל הקודם להחזיק בהם זכה. בכל המקרים הללו, אם נעל וגדר ופרץ כלשהו, כלומר או שעשה דלת או שגדר בחומה או פרץ פרצה כלשהי שייכנס בה, הרי זו חזקה כיוון שברשות חברו החזיק ואינו יכול לחזור בו. מקשה הגמרא אתו כל אני, דאמרינן לב בני חזקה נינו, וכי כל אילו הנמנים כאן במשנה נותן במתנה אחים שחלקו ומחזיק בנכסי הגר, לא על ידי חזקה של נעל, גדר ופרץ, הם קונים? אז מה כוונת המשנה באומרה במה דברים אמורים? במחזיק? כך מסביר הרשב"ם את קושיית הגמרא, אבל תוספות לקמן בדף נ"ג עמוד א' דיבור המתחיל אתו מפרשים, שהגמרא הבינה בכוונת המשנה שרק בדבר ששייך בו חזקת שלוש שנים צריך אותה, אבל בדבר שלא שייך חזקת שלוש שנים, די בנעל גדר ופרץ. על כך מקשה הגמרא שגם באילו שייכת חזקה של שלוש שנים, ומדוע די בנעל גדר ופרץ, מתרצת הגמרא חסורה מחסרה ואחי קטני. החסירה המשנה מספר מילים, ויש להוסיף במספר מילים, וכך צריך לשנות במשנה. במה דברים אמורים שצריך חזקת שלוש שנים? זה בחזקה שיש עם הטענה, שיש טענות נגד החזקה, וזה הפך חזקה שיש עם הטענה מוזכרת בשאר מקומות במסכת, כאמור לאל בדף ממלף עמוד א' ובעוד מקומות שהכוונה בהם, שיש לה מחזיק טענה שמחמתה הוא מחזיק בקרקע, כגון שהמוכר שהשדה הייתה שלו אומר לא מכרתי את השדה, והלוקח שמחזיק עכשיו בשדה אומר לקחתי, קניתי אותה, בזה צריך חזקת שלוש שנים במקום עדים ושטר ראייה כדי להעמידה בחזקת הלוקח. אבל בחזקה שאין עם הטענה, שאין מעררים וטוענים נגד החזקה, אלא אף הבעלים הראשונים מודים בדבר, כגון נותן מתנה והאחים שחלקו, והמחזיק בנכסי הגר, דלמיקנה בעלמאו, שעושה את החזקה רק כדי לקנות את הקרקע ולא כדי להוכיח שהקרקע שלו היא, אם נעל, עשה מנעול בדלת לנעול בו, או סתם סתימה כלשהי בפתח, שכעת אפשר להיכנס רק בדוחק, או גדר את הקרקע או פרץ את הגדר שסביב הקרקע, אף אם עשה זאת רק כלשהו, ומה זה כלשהו, הגמרא תבהר לקמן, בדף נ"ג עמוד א', הרי זו חזקה וקנה את הקרקע. אומר הריטב"א שחזקת ג' שנים קרויה חזקת ראייה, כלומר שמה שדר בקרקע הרי זו ראייה שהקרקע שלו. ונעל, גדר ופרץ קרוי חזקת קניין, שעל ידי שעושה מעשה ומחזיק בקרקע, קונה אותה. ואין הנותנו האחים שחלקו יכולים לחזור בהם. והוא הדין קונה מחברו. רק נקטה המשנה את אילו לחידוש, שאף שלא נותנים ממון יכולים לקנות בחזקה. עוד יש לומר שנקט את הרגילות, שרק במקום שנותן ללא ממון מסכים שיקנו על ידי קניין חזקה לחוד, אבל במקום שמוכר תמורת ממון, אינו מסכים שיקנו בחזקה עד שישלמו לו את כל הממון. כך מסביר הרשב"א, והריטב"א מתרץ, שדרך הלוקח לקנות בקניין כסף, אבל בנכסי הגר, שייך רק קניין חזקה, וגם בנותן מתנה וחלוקת האחים, הדרך לקנות בחזקה, שזה דרך יותר קלה, מאשר קניין שטר. הגמרא מביאה ברייתא בעניין החזקה הזו. תני רב הושעיה, שנה רב הושעיה ברייתא שנשנתה בתוספתא, על מסכת קידושין דבי לוי, שסידר לוי, שגם הוא סידר ברייתות כפי שסידרו רבי חייא ורבי הושעיה, והם ברייתות הבאות לבאר את ענייני המשנה ששנה רבי. רבינו גרשו מפרש, שנו אותה, בבית מדרשו של לוי, כדי לפרש את מה ששנינו שם בדף חבב עמוד א', שקרקע נקנית בחזקה, שאם נעל או גדר או פרץ כלשהו בפניו בפני המוכר, הרי זו חזקה וקנה בכך את הקרקע. שואלת הגמרא, וכי רק אם עשה את החזקה בפניו של המוכר, אין, אז הוא קונה את הקרקע, אבל אם עשה את החזקה הזו שלא בפניו, לא, הוא לא קנה את הקרקע? הלא מדובר כאן במחזיק מדעתו, ובאופן זה אין צורך שיהיה בפניו. עוד יש לומר שכיוון שהמקור לקניין חזקה נלמד בקידושין דף חבב עמוד א' מהפסוק בספר ירמיה פרק מ' פסוק יוד, ושבו בעריכם אשר תפסתם, ודאי שאין אפשרות להישב בכמה ערים בבת אחת בפני המוכר, שהרי אינו יכול להיות באותו זמן בכמה מקומות על כורחה שחזקה מועילה, גם שלא בפניו. ותרצת הגמרא אמר רבה אחי כאמר, כך כוונת הברייתא לומר, שאם עושה את החזקה בפניו ולא צריך למי מרלי, לא צריך המוכר לומר לקונה, לך חזק וקני, לך תעשה חזקה בקרקע ותקנה אותה. אלא כיוון שהתרצו במעות והחזיק בפניו, הרי זו חזקה. שהרי בשתיקתו גילה המוכר דעתו שמרוצה הוא מהחזקה שעשה הלוקח, ולכן המוכר אינו יכול לחזור בו והלוקח חייב לשלם את דמי מקחו. מדקדק רבי עקיבא איגר מדבריו של הרשב"ם, שכשהחזיק שלא בפניו גם הלוקח יכול לחזור בו מן המקח. אבל אם עושה חזקה שלא בפניו, צריך המוכר למי מרלי, צריך המוכר לומר לקונה, לך חזק וקני, לך תעשה חזקה בקרקע ותקנה אותה, ואם יחזיק בלא שאמר לו זאת, אינה חזקה כלל. התבאר לגבי מחירת קרקע, שרק אם המוכר אומר לקונה, לך חזק וקני, לך תעשה חזקה בקרקע ותקנה אותה, מועילה החזקה גם שלא בפני המוכר. באי רב, הסתפק רב, המקבל קרקע מחברו במתנה, ובא המקבל להחזיק בקרקע שלא בפני הבעלים, והנותן אמר לו שנותן לו את הקרקע במתנה, אך הדין, האם צריך לומר לו לך חזק וקני, או לא? כי יש מקום לומר שנותן, בעין יפה הוא נותן. אומרת הגמרא, אמר שמואל, מה הייתי בא אליי לאבא? מה מסתפק רב? וכפי שאמרנו, שמו של רב היה אבא, כמבואר במסכת חולין, דף קובלמת זין, עמוד ב', ועוד, רב היה נקרא כך, כשם שבארץ ישראל נקרא רב יהודה הנשיא בשם רבי. ותוסות במסכת חולין דף למתחת עמוד א', דיבור המתחיל איצטריך, אומרים שמחמת ששמואל היה חברו של רב, היה קוראו בשמו. אילו רשי במסכת ברכות דף ממזיין עמוד א', דיבור המתחיל אילו מפרש, ששמואל היה קורא לרב אבא לכבודו. אם כן, שואל שמואל, מה מסתפק רב? אשתה, נתבונן כעת. ומה אם במחר שהמוכר אינו מפסיד את הקייב ולזוזי? שרי הקונה עתיד לתת לו כסף עבור הקרקע, ולכן הוא לא קונה את הקרקע בקניין כסף, כי קרקע נקנית בכסף, כי הוא עדיין לא נתן את הכסף, ואף אם כבר נתן לו כסף, יש אופן שלא קנה בכסף, כגון במקום שרגילות לכתוב שטר מחירה. או כפי שפירש היד רמה, שהייתה לו הלוואה אצלו, ולקח את הקרקע בפירעונה, ולכן הוא לא קונה בקניין כסף. אם כן, אומר שמואל, ומה אם במחר שהמוכר אינו מפסיד, שהרי הקונה עתיד לתת לו כסף, ואף על פי כן רק אם אמר לה המוכר לקונה, לך חזק וקני, לך תעשה חזקה בקרקע ותקנה אותה. אין, אז מועילה החזקה שלו בפניו, אבל היא לא אמר לו כך. לא, לא מועילה חזקה שלו בפניו, מתנה שאין לה נותן בזה אלא חיסרון ממונו וכי, לא כל שכן שאינו קונה, בלא שיאמר לו בפירוש לחזק וקני, הרי יש לה חשוש שמה כשיבוא להחזיק, כבר חזר בו נותן המתנה. אבל הגמרא מבארת את סברת רב שכן הסתפק בשאלה הזו, ורב סבר, רב שהסתפק בדבר סובר, מן די יאיב, מי שנותן מתנה בעין יפה הוא יאיב. הוא נותן אותה בעין יפה, כיוון שמחמת חיבתו למקבל, נותן את המתנה. ולכן, גם בלא שאומר, לך חזק וקני, מסכים שיחזיק בה. וגם שמואל אומנם מודה שנותן בעין יפה הוא נותן, אלא שהוא סובר שמואל שזה מועיל רק אחרי שכבר נתן. לעניין שאינו משייר לעצמו חלקים בקרקע, הנותן. אבל קודם שנתן, אין לומר בעין יפה הוא נותן, וצריך לומר במפורש, לך חזק וקני. עכשיו חוזרת הגמרא לבאר את דברי הברייתא לגבי נעל, גדר ופרץ. שנינו בברייתא שכדי לקנות קרקע בחזקה, די בנעל, גדר ופרץ כלשהו. מבררת הגמרא וכמה הוא השיעור של כלשהו, כדי לקנות, משיבה הגמרא כדי שמואל כפי שאמר שמואל. דאמר שמואל, גדר גדר שהייתה גבוהה פחות מעשרה תפחים והוסיף עליו כלשהו והשלימו לעשרה תפחים, וכן אם פרץ בפרצה שהייתה בגדר והרחיבה כלשהו, ועל ידי ההרחבה נעשה רוחב הפרצה כדי שייכנס וייצא בה, הרי זו חזקה וקנה בכך את השדה. ולגבי נעל כלשהו, גם היה יכול לפרש שסתם מעט פתח שבתחילה היה אפשר להיכנס דרכו ברווח, ועשה שיהיה אפשר להיכנס רק בדוחק, או שקבע מנעול בדלת לנעול בו. כך מפרש הרשב"ם, והתורת חיים כותב, שמכך שלא פירש כמה הוא נעל כלשהו, זה מהווה ראיה למה שכתבו התוסות לאל בדף נון ב' עמוד ב', דיבור המתחיל נעל, שנעל אין הכוונה שעשה מנעול, שאם כן, גם בזה שייך לומר כלשהו, כגון שעשה מנעול קטן וחלש, וצריך היה לפרש שמואל כמה שיעורו, אלא הכוונה שנעל את הדלת במנעול קיים, ובזה לא שייך כלשהו, שהרי כשנועל, נועל לגמרי. אילו הרן כותב, נעל כלשהו מתפרש על הזמן שהיה נעול, שנעל לזמן כלשהו ומיד פתח. שואלת הגמרא, אי גדר אי חידמי, הגדר הזו שאמרנו שתוספת כלשהי בה נחשבת חזקה בקרקע, באיזה אופן מדובר? רק אחרי ששמואל אמר שהיא שלימה לעשרה תפחים, מתקשה הגברה בזה, לפי שמשמע מדבריו שצריך תיקון במעשהו, אבל לולי דברי שמואל, היה אפשר לפרש את המשנה כפשוטה, שאף אם הוסיפו פרץ כלשהו ולא הועיל כלל השדה, זה נחשב לחזקה. אם כן, שואלת הגמרא, הגדר הזו שאמרנו שתוספת כלשהי בה נחשבת חזקה בקרקע, באיזה אופן מדובר? הילי מדמי קרא לו אבו סלקילה, ואשתנה מי לא סלקילה, אם נאמר שקודם שאוסיף על הגדר, לא היו יכולים לעלות עליה ולעבור אל תוך השדה. זאת למרות שלא הייתה גבוהה 10 טפחים. ולמה לא יכלו לעבור? כגון שהייתה בנויה בשיפוע, או שהייתה על מקום מדרון. וגם עכשיו שאוסיף עליה בגובה, אי אפשר לעבור מעליה אל השדה. נשאלת השאלה, מה יעבד? מה הוא עשה לתועלת השדה בזה שאוסיף על הגדר בגובה? מדוע נחשב את התוספת הזו לחזקה כדי לקנות? מי שבונה בקרקע בלי תועלת, אין זו חזקה? ואלא מה נאמר שמדובר באופן דמעיקר אבו סלקילה? קודם שאוסיף על גובה הגדר, יכלו להיכנס מעל הגדר אל השדה. ואשתה לא סלקילה, ועכשיו אחרי שאוסיף על גובה הגדר, אי אפשר להיכנס מעליה אל השדה? מדוע זה נחשב רק גדר כלשהו? הרי טוב עבד, עשה בזה הרבה, שהרי עשה גדר מעולה, ולמרות שבנה בפועל רק בניין כלשהו, בכל זאת זה נחשב לטובה, כיוון שקניין חזקה הוא על ידי תיקון הקרקע. אז המודד הוא בעצם מה תיקן בקרקע. תרצת הגמרא לא צריך לא הוצרך להשמיענו שאף גדר כלשהו נחשבת חזקה, אלא באופן דמעיקר האב וסל כולה ברווחה, מתחילה היו יכולים לעבור מעל הגדר אל השדה בנקל ובאופן מרווח, ואשתק הסלקילה בדוחקה, ועכשיו אחרי שאוסיף על גובה הגדר, אפשר להיכנס מעליה רק בקושי ובדוחק. משמיענו הטענה, שעל אף שלא סתם באופן שאי אפשר להיכנס כלל, נחשבת התוספת הזו לחזקה כדי לקנות על ידה. ודווקא אם הקרקע גדורה, גם מצד אחר, שהוא הועיל בהוספה הזו לשומרה, אבל אם הקרקע פרוצה מצד אחר, הוא אינו קונה. כך אומר היד רמה. כותב הרשב"ם, שהיה יכול לנקוט גם שאוסיף משהו, ועל ידי זה נעשה קשה מלעבור עליה, אף בלא להשלים ל10 טפחים, אלא שהוא נקט את הרגילות, שכשהגדר פחותה מ10, אפשר לעבור מעליה בקלות. כשהיא שלימה לגובה של 10 טפחים, נעשה קשה לעבור מעליה. אילו היד רמה כותב שרק אם היא שלימה ל10 זה מועיל, אבל בלא זה, אף שעל ידי התוספת נעשה קשה להיכנס לקרקע, אין זה כלום, כיוון שאינו נחשב גדר כלל, בגובה של פחות מ10 טפחים. שואלת הגמרא עוד, אי פרצה היחידה מי? הפרצה הזו שאמרנו שתוספת כלשהי בה נחשבת לחזקה בקרקע, באיזה אופן מדובר? הילי מדמי קרא אבו אי ליבה ואשתנה מי אי ליבה. אם נאמר שגם קודם שאוסיף בה היו יכולים להיכנס דרכה אל הקרקע, וגם עכשיו אחרי שאוסיף בה אפשר להיכנס דרכה אל הקרקע, מה יעבד, מה עשה שמחמת זה נחשב שיחזיק בקרקע? ואלא נאמר שמדובר באופן דמעיקר הלא אבו אי ליבה, שקודם שאוסיף עליה לא היו יכולים לעבור דרכה, ואשתקה אי ליבה, ועכשיו כשאוסיף עליה יכולים להיכנס דרכה אל הקרקע, מדוע זה נחשב פרץ כלשהו? הרי טוב עבד, הוא עשה הרבה שפרץ פרצה מעולה בגדר, והגמרה לא רצתה לתרץ שבתחילה לא יכלו להיכנס כלל, ועכשיו אפשר להיכנס רק בדוחק, משום שאין זה נחשב לכלשהו, שהרי עשה פתח להיכנס דרכו. תרצת הגמרה לא צריכה, לא הוא צריך להשמיענו שגם פרץ כלשהו נחשב לפרץ, אלא באופן דמעיקר רע ואיילו בה בדוחקה. מתחילה היו נכנסים בה רק בדוחק, ואשתה איילי בה ברווחה, ועכשיו אפשר להיכנס דרכה ברווח. משמיענו הטענה, שעל אף שרק הוסיף על הפרצה שאפשר יהיה להיכנס ברווח, נחשב את התוספת הזו לחזקה בקרקע. הביאה הגמרא אופנים נוספים שנחשבים חזקה כדי לקנות קרקע. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, נתן צרור, אבן קטנה או גוש אפר בחור שבגדר השדה, והועיל בסתימת נקף זה לשדה, או נטל צרור מגדר השדה ונוצר חור קטן בגדר והועיל ביצירת הנקף הזה לשדה, הרי זו חזקה לקנות על ידה את השדה. ומדובר בשדה הגר שמת ללא יורשים, והוא הדין לכל קונה שדה מחברו. מבררת הגמרא, מהי למה הועיל כשנתן את הצרור הזה, ומהי נטל ולמה הועיל כשנטל את הצרור הזה? אילה אם האם נאמר שנתן צרור בחור וסחר מה ימינה ומנע ממים להיכנס לשדה, וכגון שראה נער שוטף ובא להזיק לשדה ובסתימת הנקב הזה הוא הציל את השדה, וכן נטל צרור מגדר השדה ואפיק מה ימינה, על ידי יצירת הנקב הוציא ממנה מים שהציפו אותה. נשאלת השאלה, מדוע זה נחשב לחזקה כדי לקנות על ידה? ההיא הלא בזה רק מבריח הרי מנכסי חברו, כלומר, אין זה תיקון לקרקע, אלא סילוק נזק מהקרקע. ולכן אין זה חזקה, לפי שכל אחד מישראל מצווה להציל את ממון חברו. כפי שדורשת הגמרא במסכת בבא מציע דף למד א' עמוד א' מהפסוק הנאמר לגבי השבת אבידה, לכל אבידת אחיך לרבות אבידת קרקע, אם כן אין בכך כל הוכחה שעשה זאת לצורך עצמו כדי לקנות על ידו, ואין נחשבת חזקה אלא דברים של תיקון השדה הדומים לנעל גדר ופרץ, וכגון שעושה בניין לתיקון השדה, או משקה מים או זומר או זורע או חורש. והרמב"ן מוסיף שגם במקום שאין מצווה להשיב אבידה, כגון בנכסי גר שמת או בפני הבעלים שיכול הבעלים להציל, אין סילוק הנזק נחשב לחזקה, כיוון שמזרז עצמו כדי שלא יקראו לו מפסיד. ועוד, שאין נחשב חזקה אלא באופן שמועיל לדברים נוספים בקרקע, לא כשרק מציל מנזק. תרץ את הגמרא, אלא אין מדובר באופן שבנתינת או נטילת הצרור רק מסיר נזק, אלא החזקה שנאמרה בנתן צרור וסתם נקף שבגדר השדה מדובר, באופן דצמד למאיה שחיבר את המים שבתוכה אליה, שלא יצאו ממנה. מלשון הכתוב צמיד פתיל, והועיל בזה לשדה שתהיה מושקט במים הללו. וכן, נטל צרור ועשה נקף בגדר של השדה, וארווח למאיה ופתח פתח למים להיכנס אליה, ובזה ישקע את השדה והועיל לה, והרי זו חזקה. ונחשב שהחזיק בה כמו שחרש בה, כיוון שמייפה בכך את השדה. וערת הגמרא, בשמו של רבי יוחנן, האמא עושה חזקה בשדה אחת קנה את חברתה. אומרת הגמרא, ואמר רבסי, אמר רבי יוחנן, שתי שדות של נכסי אגר שמת, הסמוכות זו לזו, ומיצר אחד ביניהן, שביל אחד מפריד ביניהם, כגון משעול הקרמים שעוברים בו בני אדם, הולכים ושווים משדה לשדה, אם החזיק, אם עשה חזקה, כגון שחפר כלשהו באחת מהן כדי לקנותה, והילוך בשדה אינו מהווה חזקה, אבל אם קנה דרך בשדה חברו, יכול להחזיק בה בהילוכו, כיוון שלשם כך קנה אותה, ולא התכוון לקנות גם את חברתה, כנאה לזו שהחזיק בה לחוד, ואת חברתה לא קנה, כיוון שהמיצר מפריד ביניהם. אבל אם לא היה מיצר מפריד ביניהם, היה קונה בסתמה את כולה. ואם החזיק באחת על מנת לקנות אותה ואת חברתה בחזקה הזו, אותה שהחזיק בה קנה, אבל את חברתה לא קנה כיוון שהמיצר מפסיק ביניהם, וחזקה באחת אינה מהווה חזקה בחברתה. כמו שמבואר לכמן בדף נ"ה עמוד א', שהמיצר והחצב מפסיקים בנכסי הגר. ודווקא כשמחזיק בנכסי הגר, לפי שקונה מעצמו, אין כוח בחזקתו בשדה אחת לקנות שדה אחרת. אבל אם קונה מחברו, די בחזקה בשדה אחת כדי לקנות את השנייה, כמבואר לכמן בדף ס"ז עמוד א'. ודווקא אם נתן לו דמי כולן, שהשתעבדו השדות כנגד מעותיו, אבל אם לא נתן לו את דמיהן, אין קונה אלא כנגד מעותיו, כמבואר במסכת קידושין דף זך עמוד ב'. והתוספות מוסיפים על דברי הרשב"ם הללו בדיבור המתחיל אותה, שגם במקבל מתנה אין חזקה באחת מועילה לשנייה, ואף שאין עיכוב דמים, מכל מקום כיוון שלא שילם על כך, אינו יכול לזכות. ובדעת הרשב"ם מסתפק הרמב"ן, אם במקבל כמה שדות במתנה אפשר לעשות קניין באחת כדי לזכות בכולם. הוא מביא בשם הרי מיגש, שהטעם שבמחירה המחזיק באחת קנה כולן, מפני שדעת אחרת של המוכר מועילה כדי לזכות בה. ולפי זה גם במתנה זה יועיל. הרשב"ם מוסיף שגם לדעת הרשב"ם מועיל במתנה להחזיק באחת ולקנות את השאר, כיוון שהתרצה לתת לו, ורק במקום שצריך לשלם ולא שילם מעכב התשלום, מי לזכות. אילו המחנה אפרים מבאר שמכך שכתב הרשב"ם שהטעם שבמכר רק אם נתן את דמי כולן קנה, משום שאז נשתעבדו כל השדות לקונה, הנה היא מבואר שבמתנה שלא היה מתן מעות ולא נשתעבדו השדות, לא קנה את כולם. הם הוסיף רבי יוחנן, ואם יחזיק באחת על מנת לקנות רק את חברתה, לא זו בלבד שלא קנאה כיוון שלא יחזיק בה, אלא אף את אותה השדה שהחזיק בה, לא קנה כיוון שלא התכוון לקנותה, ואין אדם קונה אלא מדעתו. מביאה הגמרא ספק בעניין קניית שתי שדות ומיצר ביניהן. באי רבי זיירה, הסתפק רבי זיירה. אם החזיק עם עשה חזקה באחת מהן, מהשדות הסמוכות זו לזו שהמיצר מפסיק ביניהם, כדי לקנות אותה ואת המיצר ואת חברתה. מהו, מה הדין? האם קונה את כולם או לא? בעצם הוא היה יכול לשאול באופן שהחזיק בשדה כדי לקנות אותה ואת המיצר הסמוך לה בלא שדה נוספת. אלא שאגב שדיבר לאל בשתי שדות סמוכות זו לזו, נקט גם כאן באופן זה. מה עם צדדי הספק? מי אמרינה, נעים נאמר שמיצר דאר אחד הוא, מיצר השדה והשדה עצמה אחד הם, וכיוון שהחזיק בשדה יכול לקנות גם את המיצר עמה, וכיוון שהמיצר סמוך גם לשדה השנייה, נחשב המיצר גם כחלק מהשנייה וכאן, וקונה בכך גם את המיצר וגם את השדה, הסמוכה, ולפי הצד הזה רק כשאין מתכוון לקנות את המיצר, אומר רבי יוחנן, שאין קונה את השדה הסמוכה כיוון שהמיצר מפסיק ביניהם. או דילמה, או שמה נאמר, היי לחודי קאי והיי לחודי קאי, המיצר עומד לעצמו והשדה עומדת לעצמה, וכל אחד מהם הוא מקום חשוב בפני עצמו, ואינם נידונים כקרקע אחת, מפני שהמיצר אינו עומד בשווה לשדה, אלא גבוה או נמוך ממנה. ולכן אינו יכול לקנות אותו בקניית השדה, וגם את השדה הסמוכה הוא אינו קונה. ומה שנקט רבי יוחנן נחזיק באחת לקנות את חברתה, לא קנה את חברתה, אף שאת המיצר עצמו גם אינו יכול לקנות, מפני שהרגילות היא שרוצים לקנות את שתי השדות, ואין מקפידים על קניית המיצר. מסקנת הגמרא בספק הזה, תיקו. תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות, תשבי, הלא הוא אליהו הנביא, יתרץ קושיות ויבעיות, במהרה בימינו כשיבוא, ויבשר על ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. מביאה הגמרא ספק נוסף בזה. באי רבי אלעזר, שאל רבי אלעזר אם יחזיק עם מסע חזקה במיצר שבין השדות, כדי לקנות את שתיהן, מהו, מה הדין, האם קונה אותם? או לא, כגון שעדר בו מעט. הוא היה יכול לשאול באופן שיחזיק במיצר כדי לקנות רק את השדה האחת הסמוכה לו, בלא שיש שתי שדות. אלא אגב שדיבר לאל בשתי שדות הסמוכות זו לזו, נקט גם כאן באופן הזה. והרמב"ן מביא בשם היש מפרשים שאת המיצר עצמו לא התכוון לקנות. ולומדים מכאן שהמחזיק באפסר הבהמה קונה את הבהמה על אף שלא התכוון לזכות באפסר עצמו. אבל יש אומרים שכן התכוון לזכות גם במיצר, ואין מכאן ראיה לאופן שאין מתכוון לזכות באפסר. אומרת הגמרא, מה הם צדדי הספק? מי אמרין הנעים נאמר שאף אם נאמר שכשיחזיק בשדה לא קנה את המיצר, היינו משום שהמיצר אינו צריך לשדה, ואין בקניית השדה פגיעה בבעלות המיצר, ולכן חזקה בשדה אינה נחשבת לחזקה במיצר, אבל כשיחזיק במיצר, כיוון דאי מיצר אפסרה דאראו, המיצר הזה שומר את השדה כאפסר השומר את הבהמה ומשועבד לשדה לשומרה, וכשקונה את המיצר פוגע בבעלות השדה וקני, ולכן כשעושה חזקה במיצר זה נחשב גם כחזקה בשדות וקונה אותם, ואפסר זה חבל שקושרים על פי הבהמה כדי להניג אותה ולקושרה בו, כפי שמצינו במסכת קידושין דף זך עמוד א', שעל ידי שמחזיק באפסר הבהמה קונה אותה, ולא התורת חיים מסביר הפוך, שגם אם נאמר בספק הקודם שכשיחזיק בשדה קנה את המיצר, היינו משום שהמיצר צריך לשדה, אבל כשיחזיק במיצר יש לומר שלא קנה בזה את השדה. או דילמה או שמה נאמר, היי לחודקאי והי לחודקאי, המיצר עומד לעצמו והשדה עומדת לעצמה, ואינו קונה את השדות בהחזקתו את המיצר. מסקנת הגמרא, תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, כי היא לא נפשטה. וזה לא דומה לאפסר של בהמה שבאחיזתו באפסר קונה את הבהמה, משום ששם על ידי אחיזתו באפסר מחזיק את הבהמה, ואילו כאן כל אחד עומד לעצמו. אומר המהרש"א שמכל מקום זה לא דומה למבואר במסכת קידושין לגבי אפסר הבהמה, שהרי מסקנת הגמרא שם, סדנה דאר אחדו, נחשב שכל השדות בידו, אבל כאן כיוון שהמיצר אינו נחשב לשדה, אין נחשב למחזיק את השדות. רבינו יונתן מפרש בעוד אופן, שהצד שאינו קונה זה כיוון שנחשב המיצר רק כאפסר של אחת השדות, ואין ידוע איזו היא, ולכן אם יחזיק אחר בשדה אחת והשלישי בשדה השנייה, שניהם קנו בוודאי, והמחזיק במיצר הוא רק ספק, ואינו יכול להוציא מידם. אומרת הגמרא אגב שהתבאר דין חזקה בשדה אחת כדי לקנות את חברתה, מה הדין של חזקה בבית אחד כדי לקנות את השני? אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אומר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, שני בתים של גר שמת, שהיו זה לפנים מזה, וכדי להגיע לפנימי צריך לעבור דרך החיצון, ויש לפנימי זכות דרך בבית החיצון, כדי לצאת דרכה אל רשות הרבים. אם יחזיק עם מסע חזקה בבית החיצון כדי לקנותו, כנאו. ואם יחזיק בחיצון כדי לקנות אותו ואת הבית הפנימי, רק את הבית החיצון קנה, אבל את הבית הפנימי לא קנה, כיוון שאין בחיצון כל שייכות לפנימי. ואם יחזיק בחיצון כדי לקנות רק את הפנימי, מלבד שאין זה קניין בפנימי, אף את החיצון נמי לא קנה, שהרי לא התכוון לקנותו ואין אדם קונה, אלא לדעתו. אם יחזיק בפנימי בלבד כדי לקנותו, כנאו. ואם יחזיק בפנימי כדי לקנות אותו ואת החיצון, קנה שניהם. כיוון שלפנימי יש דרך בחיצון לצאת לרשות הרבים, וקניין בפנימי הוא גם קניין בחיצון. אבל אם יחזיק בפנימי כדי לקנות רק את החיצון, גם את הפנימי לא קנה. כיוון שלא התכוון לקנותו, וממילא גם את החיצון, אינו קונה. אבל הרמב"ן מביא בשם נוסחי הגאונים, שדין הבתים כדין השדות, שהמחזיק באחד אינו קונה את השני. מה שהוא צריך לפרש דין הבתים, למרות שכבר פירש את דין השדות, זה כדי להוציא מסברת הרשב"ם, שכיוון שיש לה פנימי שיעבוד על החיצון, יכול לזכות בחיצון על ידי חזקה בפנימי. הריטב"א כותב, שעל אף שדין שני בתים כדין שתי שדות, הוא צריך לכתוב את כולם, משום שיש מקום לומר, שרק בשתי שדות שאין קשר ביניהם, אין קונה בחזקתו באחת את חברתה. אבל שני בתים שהפנימי עובר דרך החיצון ונראה כחדר של החיצון, קשורים הם זה בזה, ובחזקתו באחד זוכה בשני. ובשני בתים יש לומר, שכיוון שאין תשמישם שווה, אין קונה בחזקת אחד את חברו, אבל שתי שדות שתשמישם שווה, בחזקתו באחת קונה גם את השנייה. ובבית פנימי יש מקום לומר שנקנה על ידי החיצון, כיוון שנחשב כחדר של החיצון וכחורי רשות היחיד. בבית חיצון יש לומר שנקנה על ידי הפנימי, כיוון שמשועבד לפנימי. ולכן על אף שדינם שווה, צריך להשמיענו גם שתי שדות וגם לפרט בשני בתים פנימי וחיצוני, שאין קונה בחזקת אחד מהם את חברו. מביאה עכשיו הגמרא, איזה אופן נחשב חזקה לקנות את נכסי הגר, ואיזה אופן אינו חזקה. אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע, אמר רב נחמן בשמו של רבא בר רבוע, הבונה פלטרין, ארמונות גדולים בנכסי הגר, ובא אחר והעמיד להם לארמונות דלתות, דהיינו באופן שגם נעל את הדלתות, אבל בהעמדתם לחוד זה לא קניין, שהרי עדיין אפשר להיכנס לשם, ואף שבנעילה לחוד קונה, נוקטת הגמרא והעמיד דלתות, משום שהדרך היא שהמעמיד דלתות הוא הנועל, כך אומר הראש. אבל הרשב"ם כותב בדף נון ג' עמוד א', בדיבור המתחיל ואשתה כעיילי, שבנכסי הגר לא מועיל נעילה לחוד, ורק בדעת אחרת מקנה אפשר לקנות בנעילת הדלתות לחוד. אם כן, אדם שבנה פלטרין ארמונות גדולים בנכסי הגר ובא אחר והעמיד להם לארמונות דלתות, זה שהעמיד את הדלתות קנה את הנכסים. והוא הדין עם עשה חזקה אחרת בקרקע, אלא שמשמיענו שאף שמעמיד דלתות קונה השני ולא הראשון, ולא אומרים שבניין הראשון אינו פחות מן השני. הוא מפרש, רבא בר רבוע, מה הטעם שהשני קנה ולא הראשון, משום דקמה הראשון שבנה את הארמונות לפני, באלמה הוא דאפיך, רק הפך לביני וסדרם זה על זה ולא עשה קניין של נעילה או גדירה, משביח את הקרקע. שהרי, גם אחרי שבנה את הארמונות אפשר להיכנס למקום. ואף אם בנה בלבינים שלו, כיוון שבנה אותה בנכסי הגר באופן שלא זכה בנכסים, הוציאה מרשותו לרשות נכסי הגר. כך אומר הרי מיגש, אבל היד רמה מפרש שמדובר באופן שהלבינים גם הם של הגר ולא התכוון לזכות בהם. אבל אם התכוון לזכות בהם או שהביא לבינים משלו, כיוון שיכול ליטול את הלבינים, לא הועילו דלתותיו של השני ועל כן השני לא קנה. אם יקדים הראשון ויסיר את דלתותיו של השני ויציב דלתות, יזכה בכל. ואם לא יעשה כן, יכול כל אחד לקחת את שלו והקרקע הפקר כבתחילה וכל הקודם לעשות בחזקה, כדין זוכה בה. הריטב"א כותב ששמים לראשון כי יורד ברשות וידוע לעליונה שמקבל או את השבח או את תוצאותיו לפי המרובה שבהם וגם בלבינים זכה כיוון שוודאי שכשבנה דעתו הייתה לזכות בלבינים. ותוספות דיבור מתחיל לבני כותבים שאף אם כשהתחיל לבנות חפר בקרקע אין זה נחשב חזקה שרק חפירה בקרקע עומדת לחרישה נחשבת לחזקה כיוון שמשביחה את הקרקע. ואף שאפשר להיכנס במה שבנה להינצל בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים מכל מקום, כיוון שאינו ראוי למגורים, עד הרבה הוא קלקל את הקרקע ששוב אינה ראויה לזריעה. הרמב"ן כותב שאף שחפר בקרקע, כיוון שלא התכוון לזכות בחפירה אלא בבניין, ואין בבניין כדי לקנות, אינו קונה. והרשב"א מבאר שחפירת יסודות המכשירה את הקרקע לבניין היא חזקה, כשם שחרישה המכשירה לזריעה היא חזקה. אבל לבסוף מפרש הרמב"ן, שכיוון שהחפירה אינה משביחה את הקרקע שהרי עומד לבנות בקרקע ולא לחורשה, וגם לשם בניין אין בחפירה הנאה כלשהי לעצמה, אלא רק אפשר לתת בתוכה יסודות לכך אינו קונה. ויהיה הגמרא דין נוסף של חזקה. אמר עבדי מבר יוסף, אמר רבי אלעזר, אמר עבדי מבר יוסף בשמו של רבי אלעזר, המוצא פלטרין, ארמונות בנויים בנכסי הגר שמת, ואין מה לחדש ולבנות בהם שיהיה חזקה כדי לקנותם, וסד בהם סיוד אחד או קייר בהם קיור אחד, צייר בהם ציור החקוק בקיר, כנעם. ודווקא בנכסי הגר, אבל בנכסי חברו אינו קונה באופן הזה. הראב"ד מפרש שכשמשביח את נכסי חברו, אין חברו מקפיד על כך ואין בזה הוראת בעלות, ורק כשמשביח נכסי הפקר, הרי זה הוראת בעלות. מבררת הגמרא וכמה השיעור של הסיוד או הקיור כדי לקנות על ידם את הבית. משיבה הגמרא, אמר רב יוסף, צריך לסייד או לקייר בשיעור אמה על אמה. אמר רב חסדא באותה אמה, על אמה צריך שיהיה כנגד מול הפתח, ששם זה מעשה חשוב, כיוון שנראה יותר לנוי. אבל אם עושה זאת במקום אחר בבית, צריך יותר מאמה על אמה. הרמב״ם בלכות שחייה ומתנה פרק ב' הלכה ג' כותב שאם עשה אמה הוא יותר כנגד הפתח קנה. משמע שאף ביותר מאמה קונה רק אם זה כנגד הפתח. והריטב"א כותב שאם אינו כנגד הפתח צריך שיהיה בשיעור שישביח הבית בשבילו כלשהו. מביאה הגמרא אופן נוסף של חזקה. אמר אברמרם, אי מילתא הדבר שלהלן אמר לן, אמר לנו רב ששת מדעתו, והנהירנו עינין העיר את עינינו, כלומר הוכיח את דבריו ממתנית מברייתא. הדבר שאמר לנו רב ששת הוא שהמציע מצעות בנכסי הגר, הפורס סדינים בנכסי הגר ושכב עליהם על הקרקע, קנה את הנכסים. ואף שאין זה תיקון בקרקע כמו נעל גדר ופרץ, מכל מקום נהנה גופו מנכסי הגר, ודבר זה שהקרקע משמשתו, הרי זו חזקה. ודווקא אם הציע מצעות, אבל אם רק שכב בבית או שהלך בו, וכן אם מצא מצעות מוצאים ושכב עליהם אינו קונה, משום שצריך רק באה חשובה. כך תוסעוד דיבור המתחיל, המציע מצעות. אבל הרי מגיאש מפרש, המציע מצעות קונה משום שמייפה את הקרקע בזה. והביא ראיה מהברייתא שהאדון ילביש את העבד ואיפהו בכך. אבל הרשב"א דחה את דבריו שאין בהצעת מצעות ייפוי בגוף הקרקע ואינו דומה לסיוד וכיור שמייפה את גוף הקרקע. וממשיך אברמרם לבאר, ומה שאמרתי, והנהירנו עינין, העיר רב ששת את עינינו בראיה ממתניתא מברייתא מהי, מאיזו ברייתא הוכיח את דבריו? דתניא, שנינו בברייתא, המופיעה במסכת קידושין דף כ"ב עמוד ב', כיצד קונים עבד כנעני בחזקה, נעל לו העבד את מנעלו ששימש אותו בזה, או אתיר פתח לו את מנעלו שהוליך העבד את קהיליו אחריו לבית המרחץ, וכן אם יפשיטו מבגדיו, וכן אם ירחיצו או שחו בשמן, או גרדו כדרכם היה להתגרד במגרדת בבית המרחץ לניקיון כאמור במסכת שבת דף קמ"ז עמוד ב', וכן אם ילבישו וכן אם ינעילו את מנעלו. ראינו מה שאמר לאל נעל מנעלו, אלא שאגב ילבישו הזכיר גם את עינילו, ולא היה דרמה מבאר שלאל, הכוונה שקשר לו את רצועות מנעלו, וכאן הכוונה שילביש לו את הנעל, וכן אם יגביאו, תכף הגמרא תבאר מי יגביא את מי, כנאו, כיוון ששימושים אלו הם חזקת האדון בעבדו. ואף כאן, מה ששכב על הקרקע והשתמש בה, הרי זו חזקה כדי לקנותה. אבל היה דרמה מפרש שראייתו היא מכך שהולכת קהיליו אחריו לבית המרחץ נחשב לחזקה, כיוון ש... יטעין הרב על העבד את קהיליו כדי להוליכם ויזמינו והכינו לשמשו. גם כאן, כיוון שהניח את מצעותיו על קרקע הגר והזמינה לתשמישו, הרי זה נחשב לחזקה כדי לקנות. ממשיכה הברייתא, אמר רבי שמעון, לא תהיה חזקה שקונים בעבד גדולה מהגבעה. שהרי הגבעה קניין חזק הוא, שמצינו שקונה בכל מקום אפילו ברשות מוכר, ולא כמו משיכה שאינו קונה ברשות המוכר. ולכן ודאי שהעבד נקנה אף בהגבעה, ולא כדברי תנא קמא. והגמרא תבאר מיד במה נחלקו. שואלת הגמרא, מה היא כאמר? מה אמר תנא קמא? יגביאו כנאו. מי יגביע את מי? ומה השיב לו רבי שמעון שהגבעה קונה את העבד? הרי גם תנא קמא אמר שהגבעה קונה. משיבה הגמרא, אחי כאמר, כך אמר תנא קמא, אם יגביאו העבד לרבו, כגון שהיה רבו צריך לעלות למיטתו, כנאו בהגבעה זו בקניין חזקה, שהרי שימש את רבו שנסמך עליו. אבל אם יגביע רבו, לא יגביע האדון את העבד כדי לקנותו בקניין הגבעה, לא כנאו, שאין הגבעה קונה אלא במטלטלין שהדרך להגביעם ואין הדרך להגביע בני אדם. על כך אמר רבי שמעון, לא תהיה חזקה של ינעיל וילביש וירחיץ ויפשיט גדולה מהגבעה של הרב את העבד, שהגבעה חמורה היא, שהרי קונה בכל מקום, אפילו ברשות מוכר, מה שאין כן במשיכה ובמסירה. וגם קונה ברשות הרבים ובסמטה, ועל כן קונה היא גם את העבד. ולפי זה חולקים תנא קמא ורבי שמעון, ואין הלכה כרבי שמעון. אבל הרמב"ם מלכות מכירה פרק ב' הלכה ב' כן פוסק כמו רבי שמעון, ונראה שהוא גורס כגרסת מקצת מהנוסחאות של הריף, יגביאו כנאו, יגביאו רבו לא, יגביע הרב את העבד, אמר רבי שמעון, לא תהיה חזקה גדולה מהגבעה. ולפי זה לא נחלק על כך תנא קמא, אלא רבי שמעון בא להוסיף על דבריו. מבארת הגמרא דין נוסף בחזקה בנכסי הגר. אמר רבי ירמיה, ביראה ממקום ששמו בירי, עיר בצפון ארץ ישראל סמוך לצפת וקוראים לה ביריה. אמר רב יהודה, איימן, דשדה ליפתה ביפילי דאר הדגר, מי שזרה לפת בתוך נקעים וחריצים שהיו בקרקע הגר, ולא הוא חפר את הנקעים, היא התבקעה מעצמה על ידי הגשמים, ואף לא כיסה את הלפת באפר אחר שזרעו, שאינו נקרא משביח את הקרקע, אלא אם זורע ואחר כך מכסה, לא אבי חזקה, זה אינו חזקה לקנות על ידי זה את הנכסים, שהרי לא עשה שום תיקון בקרקע. ומה שהוא נקט לפת, משום שגדל במהרה, והנאה ממנו סמוכה לזריעתו, וגם יכול לגדול גם בלי שמכסים אותו. והוא משמיע לנו שגם באופן זה, זה אינו חזקה. מה הייתה, מה הטעם שזריעת הלפת אינה חזקה? הרי לאחר שישרישו הזרעים, הרי משביחים את הקרקע. משום דבעידנה דשדה, בזמן שזרה את הלפת בקרקע, לא אבי שבח, לא השביח בכך את הקרקע. אשתה דקשבח, עכשיו כשגדל הלפת והשביחה הקרקע, לא הוא השביח את הקרקע, אלא ממילא קשבח, הקרקע השביחה מעצמה. ואינו קונה על ידי זה. וגם אם אכל את הפירות אין זו חזקה לקנות את הקרקע, כיוון שאינו דומה לנעל גדר ופרץ, שהרי אין זה תיקון בקרקע. וגם אין גופו משתמש בקרקע עצמה, שבכך זו חזקה לקנות על ידה, כפי שהתבהר לעיל בדף נון ג' עמוד ב', שההשתמשות בקרקע או בעבד היא חזקה לקנות איתה. ומביאה הגמרא כמה אופנים שעושה פעולה בקרקע כדי לקנות על ידה, ייתכן שתהא חזקה לקנות על ידה, וייתכן שלא יקנה על ידה, שתלוי לשם מה עשה את אותה הפעולה. אמר שמואל, איימן דפשח דיקלה, מי שקצץ ענפים מעץ דקל כדי לעשות חזקה בקרקע על ידי זה. אם עשה זאת הדעת הדדיקלה כדי להשביח את הדקל, שכשענפיו מרובים אינם מניחים לו לגדול כראוי, קני, קונה על ידי זה את הקרקע. אבל אם עשה זאת הדעת הדחייבתה כדי להכיל לבהמותיו את ענפי הדקל, לא קני, אינו קונה גם לא את הדקל, משום שאינו עושה זאת כדי להשביח את הדקל. ואף שהדקל מושבח על ידי זה, כיוון שאין כוונתו להשביח, אין זו חזקה. ואף שאומר שרוצה על ידי זה לקנות את הקרקע, הרי הוא דומה להולך בשוק, ואומר שדעתו לקנות את הקרקע. שכדי לקנות את הקרקע צריך שני תנאים, גם שיעשה מעשה כדי להשביח את הקרקע, וגם שיתכוון במעשה הוא לשם תיקון כדי לקנות על ידו. שואלת הגמרא, יחידה מי, איך יודעים אם כוונתו כדי להשביח את הדקל או להאכיל את בהמתו? שיבה הגמרא, שק על מאה הגיסה ומאה הגיסה, אם לקח ענפים גם מצד זה וגם מצד זה של הדקל, יש לומר שכוונתו הדעת הדדיקלה כדי להשביח את הדקל, והוא קונה בכך. ולמרות שייתכן שכוונתו להכיל לבהמתו, מכל מקום, מסתם הכל אדם מתכוון להחזיק ולקנות, ובכל מקום שיש להסתפק במעשה ועם כוונתו לקנות, אנחנו תולים שכוונתו למעשה קניין. היד רמה מסביר שאף שמשתמש בענפים לבהמתו, כיוון שעושה חזקה בקרקע, הוא לא גורע בכך שמשתמש גם בענפים. אבל אם לקח כולה מחד גיסה, אם כתף את הענפים רק מצד אחד של הדקל, הדעת הדחייבתה. ודאי שדעתו היא רק לצור בהמותיו, כיוון שמקלקל בזה את הדקל ואינו קונה בזה את הקרקע. ודווקא אם ליקט את כל הענפים שבצד אחד, שבזה מקלקל את הדקל, אבל אם הוריד רק מקצת, יש לומר שדעתו לתקן את הדקל, אלא שלא סיים את מלאכתו ללקט גם בצד השני. אילו תוסות בדיבור המתחיל הדעת, המפרשים שגם באופן זה מתקן את הדקל, ואינו קונה מחמת שאין דעתו לקנות, אלא להכיל לבהמתו בלבד. ויהיה הגמרא אופן נוסף, ואמר שמואל, איימן דזכי זיקאיה, מי שמנקה את השדה מקסמים ועשבים רעים. אם עושה זאת הדעת הדערה כדי להשביח את הקרקע שתהן נוכל לחרישה, קני, הוא קונה בזה. אבל אם עושה זאת הדעת הדציבי כדי לקחת את הקסמים להדלקה, לא קני, הוא לא קונה בזה. שואלת הגמרא היחידה, מי, איך יודעים אם כוונתו לייפות את הקרקע או להדלקה? משיבה הגמרא, שק על רב רבי וזוטרי, אם לוקח גם את העשבים הגדולים וגם את הקטנים, הדעת הדערה, יש לתלות שכוונתו לייפות את הקרקע, והוא קונה בכך. אבל אם הוא שק על רב רבי ושב הגזוטרי, אם לקח רק את הגדולים והשאיר את הקטנים במקומם, הדעת הדציבי ודאי שדעתו להדלקה, שרי ליקט רק את הגדולים הראויים לשריפה, והוא לא קונה את הקרקע. ועוד אופן מביאה הגמרא ואמר שמואל, איימן דאית קלטיק, למי שלוקח את התקלות מהקרקע, מסלק תקלות, ומחליק את פניה שלא יהיו במקומות גבוהים ונמוכים, ועל ידי כך היא נוחה לחרישה שלא תישבר המחרשה. הדעת הדערה קני. אם עושה זאת כדי לייפות את הקרקע לחרישה, קונה הוא בכך את הקרקע, אבל אם הוא עושה זאת הדעת הדוידרי כדי לעשות בקרקע הזו גורן, וזהו המקום שדשים וזורים בו את התבואה, לא קני, אינו קונה בכך. והיינו שאינו קונה כלל, כיוון שסופו לסתור את מה שעשה כאן, משום שקרקע זו עומדת לחרישה, ואף אחר שיעשה בגורן יצטרך לפנותו לצורך החרישה. אבל אם דעתו לקיים בקרקע הזו גורן קבוע, אין לך חזקה גדולה מזו, שמשנה את מטרת השימוש בקרקע והוא קונה בזה. כך אומר הרשב"ם. אבל התוספות מקשים בדיבור המתחיל, מוליה במוליה, איך נדע אם כוונתו להשאירו גורן באופן קבוע או לא? ועוד הם מקשים על עיקר פירושו של הרשב"ם שפירה שבידרי הכוונה לגורן, בהמשך מבואר בגמרא שיותר צריך קרקע שווה לחרישה מאשר לגורן, ובמציאות יותר צריך קרקע חלקה לגורן מאשר לחרישה, אילו הבח מקשה שהיו צריכים להקשות יותר, במסכת מועד קטן דף י' עמוד ב' מבואר, בפירוש להפך, שלדישה צריך קרקע יותר חלקה מאשר לחרישה, ולכן מפרשים התוספות שבידרי כאן הכוונה מקום העמדת בהמות, שלצורך זה אין צריך כל כך להשוות את הקרקע, ולכן אינו קונה, כפי ששנינו לקמן בדף נ"ז עמוד א', שאין קונים קרקע בעמדת בהמות. הריטב"א מביא בשם התוספות, שעמדת בהמות אינה שימוש חשוב, ולכן אין קונים על ידה. אבל תוספות מביאים בשם רבינו תם, שכיוון שהאופן שהיו דשים הוא על ידי שהיו משתמשים במוריגין, שזה כלי של עץ וכבד ועשוי חריצים חריצים כעין, כלי של נפחים וגוררין על הקשין של שיבולים, אז אין צריך שהקרקע תהיה שווה כל כך. אילו הריטב"א מתרץ את שתי הקושיות על הרשב"ם אחת בשנייה, שאף שגורן קבוע צריך מקום חלק יותר משדה לחרישה, מכל מקום כאן שלא עשה אלא גורן הרי שדעתו לפנותו, אין צריך מקום חלק כל כך, ולכן בעשיית גורן אינו קונה את הקרקע. ועל ידי הצורה שמחליק את הקרקע, אנחנו יודעים אם כוונתו לגורן קבוע או הרי. אם כן, נחזור על הדין של שמואל, מי שלוקח את התקלות מהקרקע ומחליק את פניה של הקרקע, שלא יהיו בה מקומות גבוהים ונמוכים, ועל ידי כך היא נוחה לחרישה, שלא תישבר המחרשה, אם הוא עושה זאת כדי ליפות את הקרקע לחרישה, הוא קונה בכך את הקרקע, אבל אם הוא עושה זאת כדי לעשות בקרקע הזו גורן, הוא לא קונה בכך, משום שקרקע זו עומדת לחרישה, ואף אחר שיעשה בגורן, יצטרך לפנות את זה לצורך החרישה, ובכך שמכין אותה לגורן, מקלקל אותה. וכל החזקות שאמרנו שקונה בכך, כגון נעל, גדר ופרץ, כלשהו, סופן להתקיים באופן שעשה כעת. אבל כאן סופו לסתור את מה שעשה כדי להתאים את הקרקע לחרישה, ולכן זה לא חזקה. שואלת הגמרא היחידה מי איך יודעים אם כוונתו ליפות את הקרקע לחרישה או לעשות שם גורן. משיבה הגמרא שקל מוליה ושדה בנצה, אם לקח אפר מתל גבוה והשליך אותה לתוך חפירה בקרקע, ועל ידי זה ישווה את כל פני הקרקע, הדעת הדערה, יש לומר שכוונתו ליפות את הקרקע לחרישה וקונה בכך. כי אם דעתו היה לעשות גורן, מדוע תרח ליישר כל כך את הקרקע? הרי גורן אינה צריכה מקום חלק כל כך. אבל מוליה במוליה, אם רק במקום שהקרקע מוגבעת הרחיב את סביבותיה על ידי שהשפיל מעט את גובעה, באופן שמקום זה יהיה בגובה שווה, ונצה בנצה, ובמקום שהקרקע נמוכה הרחיב את סביבותיה על ידי שהשפיל מהגובה שסביבה, באופן שמקום זה יהיה שווה אבל לא ישווה את כל הקרקע, הדעת הדווי דרי, ודאי שדעתו לצורך עשיית גורן באותם מקומות שישווה, וממילא הוא לא קונה את הקרקע בחזקה. בעוד אופן אומרת הגמרא, ואמר שמואל, איימן דפתח מיה בערה, מי שפתח בגדר של שדה הגר פתח שיכנסו דרכו מים מהנהר, וזה לא נקרא חזקה של פרץ שהוא קונה בזה את השדה, כיוון שאין יכולים להיכנס לשדה בפרצה הזו, כמבואר בגמרא ליל בדף נ"ג עמוד א', אז אם הוא עשה זאת הדעת הדערה, אם עושה זאת כדי להשביח את הקרקע שיהיו במים להשקוטה, קני, קונה בכך את הקרקע. הדעת הדקברי, אם עושה זאת כדי לצוד את הדגים שבמים, הוא רוצה שיכנסו מים עם דגים, ובכך יישארו הדגים בשדה והוא יצוד אותם, לא קני, הוא לא קונה בכך את הקרקע. שואלת הגמרא, אי חידמי, איך יודעים אם כוונתו להשקוט את הקרקע או לצוד דגים? משיבה הגמרא, פתח תרי בווי, חד מעייל וחד מפיק, אם פתח שני פתחים, אחד שיכנסו בו המים ואחד כנגדו שיצאו המים, הדעת הדקברי, ודאי שכוונתו רק כדי לצוד דגים ואינו קונה בזה את הקרקע. אבל חד בווה, אם פתח רק פתח אחד לכניסת המים ונשארים המים בקרקע, אף שגם הדגים ניצודים באופן הזה, הדעת הדערה, יש לומר שכוונתו להשביח את הקרקע, הוא קונה בזה את הקרקע. אומר היד רמה, לא רק באופן שפתח את פתח הכניסה גדול שיכולים להיכנס שם הדגים, ופתח היציאה הוא קטן שדגים אינם יכולים לצאת ממנו, אלא אפילו אם פתח היציאה גדול כפתח הכניסה, אינו קונה בזה, משום שגם באופן זה נשארים מעט דגים. ועוד שיש לומר שדעתו לעצור את הדגים בפתח היציאה. לכן במקרה כזה לא קנה, שאם דעתו היה להשקוט את השדה, היה פותח רק פתח אחד וגם הדגים היו ניצודים מעליהם. כך אומר הרשב"ם, וכותבים האחרונים שמשהו צריך להוסיף, שגם דגים היו ניצודים, משום שאם בפתח אחד לא היו ניצודים דגים, אף אם היה פותח שני פתחים, היה קונה את הקרקע. כיוון שיש לומר שמה שלא פתח רק פתח אחד, אינו מחמת שאינו רוצה להשקוט, אלא משום שמלבד מה שרוצה בהשקיית השדה, רוצה גם דגים, וכיוון שכוונתו גם להשקיית השדה, יקנה על כורחה שגם בפתח אחד ניצודים דגים. ולכן מה שפותח שני פתחים הוא מראה שאין דעתו כלל על השדה. ויהיה הגמרא מעשה שצריך להחזיק בשדה באופן הראוי. האי איתתא דאחלא דיקלא בתפשיחת ליסר שנין, מעשה באישה אחת שהשתמשה בעץ דקל של גר שמת, באופן שלקטה ענפים רק מצד אחד להאכיל לבהמתה במשך 13 שנים. ותוספות הראש מפרש שכשירדה לשדה בתחילה החזיקה בה על ידי לקיטת ענפי הדקל מצד אחד שלא מועיל לקניין, וסבורה הייתה שקנתה בכך ואחר כך המשיכה לאכול ולטפל באילן כדרך הבעלים, ומכל מקום לא קנתה בזה, כיוון שאז לא הייתה דעתה לקניין אלא עשתה זאת על דעת הקניין הראשון. עתה הוא הגיע אדם אחד, רפיק טוטה פורטה, חפר מעט תחת הדקל כדי לקנותו, ומועיל בחפירה הזו לאילן כמו חרישה שמועילה לזריעה. עתה לקמי דה לוי, הגיע אותו אדם לפני לוי ואמרי לקמי דה מרוקווה, ויש אומרים שהוא בא לפני מרוקווה כדי לתבוע שתפסיק אותה אישה לקחת את ענפי הדקל כיוון שזכה בו. וקמי בידי, ואכן לוי או מרוקווה העמידו את הדקל ביד המחזיק. עתה היא קצב חכמי, הגיעה האישה שאכלה מהדקל כבר 13 שנה, וצעקה לפניו על כך שלקחו לה את מה שמשתמשת שנים רבות. אמר לה, ישיב לה לוי או מרוקווה, מה אביד לך? מה אעשה לך? אני לא יכול לפסוק לטובתך. כיוון, ולא אחזיק את כדמח זה כאינשה, לא החזקת בדקל לשם תועלתו של הדקל, כפי שמחזיקים אנשים כדי לקנות, שאוכלים מכל הצדדים, שהרי אכלת רק מצד אחד. ואכילת פירות האילן אינה חזקה כדי לקנות על ידה. היד רמה מביא בשם רבי גאון, שדווקא בנכסי הגרן קונים באכילת פירות, וצריך השבחת הקרקע כדי לקנות, אבל בנכסי חברו קונים גם באכילת פירות לצורך קניין. וזה באופן שחברו אמר לו לחזק או קני, או שעסוקים היו באותו עניין ועושה זאת בפני חברו, שאז ניכר הדבר שאוכל כדי לקנות. אבל היד רמה חולק על כך, מחמת משנתנו לאל בדף מבית עמוד א', ששם נאמר שנותן מתנה ואחים שחלקו יחד עם נכסי הגר לגבי החזקות שקונים בהם, משמע שדינם שווה. אילו המאירי מביא מחלוקת בעניין. הראב"ד סובר שרק בנכסי הגר אין קונים באכילת פירות, כיוון שכשם שהנכסים הפקר כך הפירות, והאוכל את הפירות מההפקר אינו זוכה בנכסים. אבל בנכסי חברו, כיוון שאדם מקפיד שלא יאכלו את פירות שדהו, הרי זו חזקה לקנות על ידה. ולהפך, כשמתקן את השדה, בשדה חברו אין אדם מקפיד על כך, ועד הרבה הוא נהנה מכך. אבל בנכסי הפקר קונה, כיוון שוודאי שעשה כן לשם בעלות. אבל יש מפרשים שגם בנכסי חברו אכילת פירות אינה חזקה לקנות על ידה, ורק יכולה להיות ראיה שכבר עשה חזקה אחרת לקנות על ידה. ויהיה הגמרא אופן נוסף של חזקה, אמר רב, עצר צורה, מצייר צורה של חיה או אוף בנכסי הגר, קנה את הנכסים. ואין צריך שיהיה דווקא בשיעור המעלמה כנגד הפתח, כמבואר לעיל בדף נון ג' עמוד ב' לגבי סיוד וקיור, כי שם מדובר בסתם צורות של צעצועים ופרחים. אבל צורת בעלי חיים חשובה היא, וקונים על ידה גם בפחות עלמה, וגם שלא כנגד הפתח. מבארת הגמרא שלא אמר זאת רב בפירוש של הלומדים זאת מכך. דרב לא קני לגינת הדבי רב, רב לא קנה את הגינה הסמוכה לבית המדרש שלו, שזכה בה מנכסי גר שמת, אלא בצורתה, בכך שצייר בכותל שלה, צורת בעלי חיים. ודווקא עם הקירות שסביב הגינה היו נאות, ובציור הזה הוא הוסיף בהם נוי. אבל אם היו קירות רק לשמירה, אין בהוספת ציור אחר כל השבחה. אלא אם יצייר סביב כל הקירות, כך אומר היד רמה. הגמרא הביאה לאל בדיני קניין בנכסי הגר שמת וחידשה, שניתן לקנות בנכסיו בקניין חזקה על ידי רפיק טוטי פורטה, חפירה מועטת. ממשיכה הגמרא לדון בקניין נכסי הגר ובקניין על ידי חפירה. איתמר אומרת הגמרא, שנו בני הישיבה שדה של גר שמת, המסוימת במיצריה, מסומנת בגבולותיה על ידי שבילים שמפרידים בינה לבין השדות שסביבה, והערוך מפרש שמיצר הכוונה כמו משעול הקרמים, דהיינו שביל שעושים בין השדות כדי שיעברו בו בני אדם משדה לשדה. אמר אבונה, אמר רב, כיוון שהקיש במקוש אחד, חפר בכלי חפירה בשדה חפירה אחת במקום מועט, קנה כולה את כל השדה, כיוון שהשבילים שבצידיה מוכיחים על מה שביניהם, שזו שדה אחת. הרשב"א מוכיח זאת ממה שאמר שמואל לקמן בדף ס"ז עמוד א', מכר לו 10 שדות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהם קנה את כולם. ומבארת הגמרא במסכת קידושין דף ז' עמוד ב', שזה משום שכל השדות שבעולם קשורות בגוף קרקע העולם ונחשבות כאחת. ומכל מקום אמרו בברייתא שם, שמועיל רק אם נתן מעות של כל השדות שרוצה לקנות, שכיוון שקיבל המוכר את דמי כל השדות, הרי הם משתעבדות ללוקח. ולכן כשמחזיק בשדה אחת נחשב לו כמו שהחזיק בכולם. אם כן בנכסי הגר, כיוון שלא נתן מעות, לא קנה אלא את החלק שהחזיק בו. היד רמה כותב שסברת שמואל היא שאין בכוח השבילים להוכיח על מה שביניהם שהיא שדה אחת, כשאין דעת אחרת מקנה. היינו בשדה הגר שאין מי שיקנה אותה. שואל הריטברי במשנה לאלף דף מבית עמוד א', אמרו שהמחזיק בנכסי הגר נעל גדר ופרץ כלשהו, הרי זו חזקה, ושם הרי קונה את כל השדה, וכי שמואל אינו סובר את המשנה. ועוד שמואל בעצמו אמר לאלף דף נון ג' עמוד א', שאם גדר גדר וישלימו לעשרה תפחים בגובה ופרץ פרצה כדי שייכנס וייצא בה, הרי זו חזקה. תרץ הריטב"א ששם יש תועלת בגדר או שהייתה פרצה לכל השדה, ולכן מועילות לקנות את כולה, אבל לחפירה במקום מועט בשדה אין תועלת לכולה, ולכן לא קנה בה אלא את מקום החפירה. בררת הגמרא ושאינה מסוימת במיצריה, עד כמה? ואם אין השדה מסומנת בגבולותיה לפתוחה לשדות שסביבה או לרשות הרבים, עד כמה צריך לחפור כדי לקנות את כולה לשיטת רב? כי לשמואל אין חילוק בין מסוימת לשאינה מסוימת. שהרי אפילו במסוימת ששביליה מוכיחים על גבולותיה, אמר שמואל שאינו קונה בה אל את מקום חפירתו בלבד. ולכן השאלה היא לשיטת רב. משיבה הגמרא אמר רב פאפא, כדי אזיל תיירה דשורי, כשילכו ויחרשו צמד שברים, שורה אחת בשדה מקצה גבול השדה ועד קצהו השני, כגון ממזרח למערב ועדר, ויחזרו לחרוש את אותו הצד ממערב למזרח, ונמצא שחרש שתי שורות על פני כל השדה, או לאורכה או לרוחבה, ועל ידי זה קנה את כל השדה, שכיוון שחרש והחזיק בשדה מראשה ועד סופה, נחשב הדבר כאילו חרש והחזיק את כל השדה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף נון ג' ממסכת בבא בתרא, עם שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כמה שיעור גדר כדי שיקנה בו? שאלה שנייה, מה הביור נתן צרור ומה הביור נטל צרור? שאלה שלישית, בית בתים, פנימי וחיצון, באיזה אופן כשהחזיק באחד מהם קנה הכל ובאיזה אופן לא קנה כלל? שאלה רביעית, באיזה שיעור קנה בסיוד? שאלה חמישית, מה המקור לכך שהמציע מצאות ושכב עליהם קנה? והשאלה האחרונה על דף נון ג', האם הגבה קונה בעבדים ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי, על דף נון ג' ממסכת בבא בתרא, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שונה הלכות. הנה ההלכה למעשה בדינים אשר למדנו בדפינו היומי. גדר כלשהו, כיצד? היה שם גדר והיו עולים בו בנחת ואוסיף עליו כלשהו וישלימו לעשרה תפחים, ויש אומרים אפילו פחות מעשרה תפחים, ונמצא שאין עולים אלא בדוחק, הרי זה הועיל וקנה. פרץ כלשהו, כיצד? הייתה שם פרצה והיו נכנסים בה בדוחק והרחיבה כלשהו עד שנמצא נכנסים ברווח, הרי זה הועיל וקנה. נתן צרור והועיל, כגון שחיבר בו המים לשדה, או נטל צרור והועיל, כגון שפתח בנטילתו המים לשדה, קנה. וכן כל כך יוצא בזה, אבל אם ראה אמת המים באה להזיק את הקרקע ונתן צרור ומנעה, או שנטל צרור ופתח שיצאו המים, לא קנה, כי סילוק איזה כאינו קונה, רק הבאת תועלת קונה. שתי שדות בנכסי הגר ומייצר אחד ביניהם, יחזיק באחד מהם לקנותה כנאה. יחזיק בה לקנותה ולקנות את חברתה, זאת שיחזיק בה קנה, אבל את חברתה לא קנה. יחזיק בה כדי לקנות את חברתה, לא קנה אף אחת מהן. חברתה מפני שלא יחזיק בה, ואותה מפני שלא יחזיק בה כדי לקנותה. יחזיק בה לקנותה ולקנות את חברתה ואת המיצר שביניהם, או שיחזיק בה מיצר לקנות את שתיהן, הרי זה ספק, ואם בא אחר ויחזיק בה כדי לקנותה, זכה האחרון. וכן שני בתים זה לפני מזה. יחזיק באחד מהם לקנותו ולקנות את השני, לא קנה אלא את זה שיחזיק בו בלבד. יחזיק באחד מהם כדי לקנות את השני, אף זה שיחזיק בו לא קנה. ויש אומרים שאם יחזיק בפנימי כדי לקנותו עם החיצון, קנה את שניהם. הבונה פלטרין גדולים בנכסי הגר ובא אחד והעמיד להם דלתות, קנה האחרון, שהראשון לא עשה בגוף הארץ כלום. והרי הוא כמי שעשה גל אבנים שאינו קונה, שהרי לא הועיל בגדר הזה, מפני שהוא רחב ביותר ומפולש ואין צורה של אותו בניין מועילה עד שיעמיד דלתות. יש אומרים שהוא הדין, אם עשה הראשון דלתות ולא נעל ובא השני ונעל, קנה השני. ויש אומרים שכל זה בבונה בעיצים ואבנים שאינו שלו, כגון בעיצים ואבנים של גר, ולא כיוון לזכות בהם רק על ידי בניין או שבנה על ידי פועלים. אבל אם זכה בהם או שהיו שלו בתחילה, יוכל לומר, אני אתו לעיצי ואבני, הרי האחרון לא יחזיק בכלום. ולכן הקרקע הפקר כמו שהיה, וכל הקודם זכה. ויש אומרים שאפילו בונה בשלו, השני זכה בכל. למה הראשון לא קנה בבניין שעל גבי הקרקע? היינו כשלא בנה בניין המועיל. אבל אם עשה בניין הראוי להעמיד בהמה או תרנגולים, או שחפר בקרקע יסודות לבניין ובנה, קנה את הקרקע בבנייניו, ויש חולקים וסוברים שלא קנה בחפירת היסודות. אלה הם הוריי ורבותיי ההלכות שלנו במסגרת פינתנו שונה הלכות. וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, חי באדר תשע"ז. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף נון ג' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, י"ט באדר תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת כי תישא ופרשת פרה, ונלמד כהרגלנו בסייעת הדשמיה בערבי שבתות וערבי ימים טובים, שני דפים. נלמד את דפים נון ד' ונון ה' ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וססון ועיקר, וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.